אנחנו מתחילים זמן חדש באופן חדש. אנחנו יכולים ללמוד מזה איזה הסתכלות מיוחדת, שיש מקומות פיזיים, כולם נמצאים ביחד, ויש יכול להיות שנפגשים כולם יחד במקום רוחני. מפגש מופשט, רוחני, אבל כולנו נמצאים באותו המקום הרוחני, וכמו בבית מדרש. זה חידוש מאוד גדול, וממנו יכולים להתבונן כל המדרגות, העולמות הרוחניים. יש עולמות רוחניים שהאדם מתעלה אליהם ונמצא בתוכם, ושם פוגשים עוד אנשים שנמצאים בעולמות הללו. אנחנו בשלהי חודש ניסן, חודש האביב, חודש החירות. זה עתה יצאנו מחג הפסח, חג החירות. והיציאה לחירות היא יציאה שמתמשכת ומתמשכת ומתמשכת ללא הפסק. כל התפתחות, גשמית או רוחנית, היא בחינה של גאולה. יציאה לחירות, כל רעיון של כל חידוש, כל המצאה, שמקודם היא הייתה מחוסה, כמוסה, לא גלויה, ועכשיו היא נודע, מצאנו אותה, התבררה, המצאה גשמית, המצאה טכנולוגית וכדומה, זה, כל זה, זה בחינה של השתחררות, של חירות, של התרחבות, של התפשטות. כך בעניינים הגשמיים, כך אותו דבר בעניינים הרוחניים. ואנחנו כל הזמן בתהליך, כל הזמן בתהליך של התקדמות. ויש תקופות מיוחדות, שאז בבת אחת יש איזו פריצה מיוחדת גדולה של ענקיות, של חירות. והשיא שהיה במשך הדורות, זה היה יציאת מצרים. שיצאנו מעבדות לחירות, ובבת אחת התאפה משעבוד קשה מאוד, יצאנו לחירות עולם, יצאנו לאור גדול, יצאנו משעבוד למצרים, לעבדות לריבונו של עולם. וזאת החירות היותר גדולה והולכת. וכל שנה, כשאנחנו חוגגים את חג הפסח, את חג החירות, מתחדשת לנו עוד הערה של חירות, מאותו הערה שהייתה אז, אבל איזה תוספת נוספת, כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כלומר כי יציאת מצרים היא נמשכת. יציאת מצרים הייתה בשביל הדור שלנו, שיגלה את החידושים ואת התוספות, בנוסף למה שהדורות הקודמים גילו, וזה בחינה נוספת של יציאת מצרים. השנה חגגנו את חג הפסח בצורה שונה מכל השנים. כל אחד חגג את חג הפסח במסגרת הגרעינית שלו, ולכאורה חזרנו כאילו לאיזה צמצום מסוים, לבדידות. מפזור היה, זה נכון מבחינה מסוימת, אבל מבחינה אחרת, בעצם ההימצאות של כל אחד בפני עצמו, שכל משפחה בצד הגרעיני שלה, זה בפסח, וכל התקופה שאנחנו נמצאים בה, יש בזה גם צד של חירות, צד מבחינה מסוימת, צד של שחרור מהסביבה החברתית המחייבת, מהצורך כל הזמן להיות מוצא חן בעיני אחרים, להתחשב עם מה שהסביבה שלנו אומרת, וכך אדם ומשפחה נמצאת בפני עצמה, ובעצם מגלה את הכוחות העצמיים שלה, עוסקת בדברים כמו שהיא רוצה, וכאן מתפתחים כוחות חדשים, גם כן של חירות, של עצמיות, של פנימיות. אנחנו צריכים לדעת שהתקופה הזאת מעלה אותנו למקום חדש. ולא כמו שהיינו עד עכשיו, אנחנו עכשיו ממשיכים וכאילו ככדי שתקעת. אלא בעצם אנחנו נמצאים היום, מה שעשה לנו השיעור הזה, הגדול הזה, של חג הפסח עם מגזרות של הזהירות מפני הקורונה. זה עשה לנו שיעור גדול מאוד. וכל אחד למד מהשיעור הזה. כל אחד התקדם מהשיעור הזה. אני יודע שיש אנשים, יש תלמידים, שחושבים שבעצם הקושי הזה להיות לבד וללמוד לבד, והצורך לכוחות עצמו שכל אחד יחזיק את עצמו ברמה גבוהה, גם בלימוד, גם בתפילה, גם בכל ההתנהגות. יש כאלה שיחשבו שבעצם התקופה הזאת הזיקה להם, ושכאילו הם נפלו, וכאילו זה לא היה לטובה. אבל אני רוצה להסביר להם שהם טועים. גם אלה שחושבים כך. בוודאי יש כאלה שתקופה הזאת הם מרגישים שהתקופה הזאת הייתה תקופה שהתקופה שבונה אותם. אבל אני רוצה להגיד, זה בונה את כולם. גם אלה שכאילו לא עשו מה שהם היו רוצים לעשות, ולא הצליחו לשקוד כמו שהם חשבו שכן הם נכונים, צריכים לשקוד. הם התאמצו קצת, והתגברו על הקושי שהיה להם. וכל אחד שהתגבר קצת על הקושי, יצר אצל עצמו כוחות חדשים. וכל אחד במקום שהוא עומד, אין לי ספק שהמציאות הזאת חיזקה אותו ובנתה אותו והוסיפה לו. אם הוא מפרש את המציאות אחרת, הוא מפרש אותה לא נכון. זה יצר הרע. שהוא מסית ואומר לאדם, תבקר את עצמך ותראה את החסרונות, ותראה את מה שלא הספקת. הוא מודד את החולשות שלו לעומת ההצלחות שלו בצורה לא נכונה. הוא מפרש את החולשות ומגזים בהם, ומצמצם ביחס אל כן, על ההצלחות שלו. וכל אדם צריך לדעת שכל הצלחה שהצליח, כל התגברות שהוא התגבר, כל התחזקות כלשהי שהוא התחזק, בנתה אצלו כוחות חדשים. והוא מתקדם. ואל יראה את הצדדים החיצוניים. תסתכל בצד הפנימי, כל התגברות יוצרת עוד כוח. וצריכים להסתכל בפרופורציות נכונות על החולשות לעומת ההתגברות. ותמיד מידה טובה גדולה ממידת פורענות, לפחות פי 500, אבל לא רק פי 500. גדולה ממידת פורענות בצורה, בלי גבולות. מי שלא מאמין בעצמו, זה בכוחות שלו, ושהוא באמת מצליח ולא רואה את ההצלחות שלו, ומפרש אותם בצורה נכונה, חוסר האמונה בעצמו זה גם חוסר האמונה בריבונו של עולם. אז הוא כאילו חש כאילו הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בניסיונות שהוא לא יכול לעמוד בהם. ויש לו קצת תלונות כלפי ריבונו של עולם, למה הוא מעמיד אותו במצב כזה. ואז זה יוצר איזו הסתכלות בעצם שפגם באמונה. ואם הוא מסתכל באופן באמונה בריבונו של עולם, ומאמין שהכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, אז הוא גם מסתכל על עצמו באמונה, ומאמין בכוחות שלו, ויודע לפרש את עצמו לחיוב. וכבר אמרו חכמים שכל אדם צריך לדון את כל אדם, אנחנו צריכים לדון לכף זכות. הווי דן את כל האדם לכף זכות. הווי דן את כל האדם לכף זכות זה גם את עצמך. לא רק את אחר, גם את עצמך. תדון את עצמך לכף זכות. וכשאדם מסתכל על עצמך בחיוביות, זה בא מתוך אמונה בריבונו של עולם. שזה מתפשט את האמונה הזאת באמונה בעצמך, ואתה מאמין בכוחות שלך וזה נותן לך הרבה כוחות. אז כל פעם שאדם קצת מתגבר ולומד, או מתגבר ומתפלל יותר טוב, ומתחזק באיזושהי התחזקות כלשהי שעושה איזה דבר טוב, כל פעם צריך לדעת שזה דבר עצום. כי לימוד התורה הוא בעצם, הוא שקול כנגד כל המצוות כולה. לא רק לימוד התורה של כל היום, כל לימוד תורה כלשהו, הוא שקול כנגד כל המצוות. שקול כנגד כל המצוות. זאת אומרת שיש לו משקל עצום. אתה, כשאתה לומד תורה, דבר השם יוצא מפיך. אור השם מופיע בעולם. וזה מקיים את כל העולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, אדם שעוסק בתורה אפילו קצת, זה עצום. האדם ידע להעריך את העיסוק שלו בתורה, וכמה שאפילו, כמה רגעים שהוא לומד תורה, זה מביא אור גדול בעולם. אם אדם מסתכל באופן הנכון, ויודע את הגודל של השפע שיש בשעה שאדם לומד אפילו לימוד מצומצם, אז הוא גם ילמד יותר. אבל ילמד כמה, וגם אם אין לו כוח ללמוד הרבה, ילמד קצת. אני יודע, גם קצת הלימוד הזה יש לו, מביא אור גדול בעולם. וכל לימוד תורה צריך להיות בשמחה. תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, כלומר צריכים ללמוד לעשות את מצוות השם, ובעיקר את לימוד התורה, בשמחה מאוד 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 גדולה. ואז הלימוד הוא שלם, ואז עבודת השם משלימה. וזה חובה, זה לא המלצה שאדם ילמד, שאדם ידון את עצמו לכף זכות, שאדם ילמד בשמחה, ואז הלימוד יהיה אהוב עליו. אלא זה חובה. זה התורה אומרת, תחת אשר למדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ועל כן חזקו ואמצו גם אלה שכאילו חשבו עד עכשיו שהם לא מספיק חזקים, אני אומר לכם, אתם חזקים, וכולכם, כולנו עכשיו, באמת נוסיף עוד חוזק, נתחיל את הזמן הזה בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, ולא ייקח הרבה זמן שאנחנו גם נוכל להיות ביחד בעזרת השם בבית המדרש. כך אני מקווה וכך אני מאמין. אנחנו מתחילים ללמוד מסכת נדרים. מסכת נדרים מלמדת אותנו את כוח הדיבור. יש נדרי הקדש, המסכת לא עוסקת בנדרי הקדש, אבל מנדרי הקדש נבין על נדרי איסור. נדרי הקדש, אדם נודר, ואומר, נודר על עצמו להביא קורבן, ומקדיש קורבן. הקורבן, הבהמה הזאת שהוא הקדיש אותה, היא משתנה. משתנה באופן מציאותי. היא נהיית אחרת. הכוח ההקדש הוא כוח של יצירה. זה לא רק שיש שם לבהמה הזאת, עכשיו הבהמה הזאת היא בהמת קודש. הבהמה הזאת השתנתה. היא עכשיו קדושה, היא אחרת ממה שהייתה מקודם. מורנו הבן הרב ציודה היה מביא ראיה לדבר הזה, שקודש זה מציאות חדשה. זה מציאות לא מציאות. המעבר מקודש, מחול לקודש הוא שינוי במציאות. וזה אולי השינוי הכי גדול שיכול להיות במציאות. כי זה, קודש זה מציאות אחרת לגמרי. הראיה מגמרה במסרת מכות בדף חב בית, הגמרה אומרת שמי שחורש בשור פסולי המוקדשים, הוא עובר ביסור כליים. מה זה שור פסולי המוקדשים? שור שהיה קדוש, נפל בו מום, ועכשיו פדו אותו, אבל נשארת לו קצת קדושה, הוא מותר רק לאכול אותו, אסור לעבוד אותו, הוא אסור בגזרה ועבודה, רק מותר באכילה, הווה אומר שיש בו גם צד של קדושה וגם צד של חול. הוא נבדה, כן. אפשר להשתמש בדוגמה יותר פשוטה, אדם חורש בשור רגיל, בשור חול, ולוקח שני שברים, אחד שור של הקדש ואחד שור של חול, והוא חורש בשני השברים הללו ביחד. הוא עובר באיסור כליים. מה זאת אומרת? זה שני שברים, זה לא שני מינים. קדוש ולא קדוש זה שני מינים, שור שחור ושור לבן, זה יהיה שני מינים, צריך שיש. זה לא שני מינים. למה עובר באיסור כליים? כי קודש זה דבר אחר. קודש זה מציאות חדשה. זה כאילו מין חדש. ולכן אם הוא חורש בשור חול ושור הקדש, הוא עובר ביסור כליים. ואם זה בהמה אחת שיש בה חול וקודש, גם כן הוא עובר בה ביסור כליים, כי זה לא מתערבב ונהיה משהו אחד, אלא הקודש לחוד והחול לחוד, כביכול, כי זה לא מתערבב, והוא עובר ביסור כליים. זאת ההגדרה, כי קודש זה מציאות, מציאות אחרת, מציאות חדשה. בעיה נוספת שאפשר להביא לזה, זה מהגמרא במסכת תמורה. הגמרא במסכת תמורה בדף ג' אומרת שיש שלושה דברים שאדם, יש לנו כלל, שלא לוקים עליו שאין בו מעשה. לאו שיש בו מעשה לוקים עליו, ולאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו. נשאלת השאלה, אומרת שם הגמרא, אבל יש שלושה דברים לווים שאין בהם מעשה, ושכן לוקים עליהם. זה נשבע, מי שנשבע, יש, אז אף על פי שהוא רק דיבר, אז הוא לוקה, ממר, זאת אומרת הוא עושה תמורה, הוא אומר בהמה הזאת, הקודש, תמורתה תהיה הבהמה השנייה, הוא רוצה להחליף בהמה לבהמה, הוא רוצה להעביר את הקדושה לשנייה, אז אף על פי שאי אפשר להוציא את הקדושה מהראשונה, אבל הוא מקדיש את השנייה, וזה נקרא תמורה, וזה אסור, התורה אוסרת, לא ימירנו, הלאו הזה הוא גם כן מאחד הלאווים שאין בהם מעשה. ומקלל. הם שלושה לווים שהם בעצם בדיבור, ואף על פי כן לוקים על זה. זה אומר את הגמרא, כך אומר את הגמרא. אחר כך ממשיכה הגמרא ואומרת, לא תתנה ממר, אל תכניס את ממר בתוך הלווים הללו של מקלל ונשבע. כי ממר, אין לך מעשה גדול מזה, כך אומר את הגמרא. מה הוא עשה? הוא עשה את בהמת חולי קודש, אין לך מעשה גדול מזה. הוא עשה מהפכה, הבהמה שהייתה החולין, הוא עשה אותה קדושה. הוא עשה את זה באיסור, מכיוון שהוא רצה להמיר. אז הוא לוקה על זה, מפני שהוא עשה מעשה, בדיבור. עשה מעשה בדיבור. הוא יצר פעולה מעשית בדיבור. אולי אפשר ללמוד מזה על כל השאלות החדשות שיש לנו, שאם אדם יכול לדבר ויצור מזה פעולה מעשית, אבל הוא יכול להיות שאי אפשר להשוות, כי ההקדש זה, ממש הדיבור עשה את זה, ופה זה, צריכים לדון, זה נושא בפני עצמו. אבל על כל פנים, למדנו מכאן, שהכוח של האדם בדיבורו, הוא יכול ליצור קדושה. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח ליצור קדושה. זה בנדרי הקדש. ובנדרי איסורים, גם כן יש בזה בחינה של קדושה. ראשית כל, כבר בתחילת המסכת אנחנו רואים, הר"ן עומד על זה, מה עיקר הנדר? אז יש בזה דעות בראשונים, מה עיקר הנדר, דנים בזה, זו הסוגיה הראשונה העמוקה, אבל אם אדם נודר בלשון כזאת, הוא אומר, בהמה הזאת, פת זאת, תהיה כקורבן. זה לשון של נדר. וכשהוא אמר באופן כזה, נאכל הבהמה, הפת הזאת נהיית אסורה, ואסור לו לאכול את זה, ולא רק לו, אם הוא אמר באופן כללי, אם זה פת שלו, הוא יכול לאסור את זה על כל העולם, אבל היא לא נהיית קדושה, אף על פי שהוא אמר כקורבן. היא לא נהיית קדושה, היא נהיית רק אסורה, אסורה באכילה. אז למה כקורבן? למה זה... דעות שזה עיקר הנדר, שאדם צריך להתפיס, להגיד על דבר שהוא רוצה לאסור אותו, להגיד זה יהיה כקורבן. למה כקורבן? קורבן זה קודש, וזה לא יהיה ממש כקורבן. משמע שגם בנדרי איסור יש איזה צד של קדושה. ואכן, הגמרא אומרת בהמשך, שיש מעילה בקונמות, קונמות זה קורבן, זה נדרים, כן? מעילה, איסור מועל. אסור האדם, כן, יש מעילה בהקדש. אם אדם נהנה מההקדש, הוא מועל. אבל אם אדם נהנה מדבר אסור, נדר, בשר עליו משהו, ועכשיו הוא נהנה, הוא אסר על כל העולם, הוא נהנה מהדבר הזה, אז הוא מועל. יש כאן בחינה של מעילה. זאת אומרת, זה קודש, זה קצת קודש. זה לא קודש כמו קורבן, כי זה לא מיועד להיות קורבן להשם, אבל זה קצת קדוש. ואני רוצה קצת להסביר את הדבר הזה קצת יותר בהרחבה. זאת אומרת, אדם יצר כאן משהו, כשאדם נודר, הוא יצר חלות של איסור עם משמעות מסוימת של קודש. אולי כדי להסביר את הדברים יותר בהרחבה, הרי אמרו חכמים במסכת ברכות, בפרק שישי, כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, מעל. הוא מועל, כאילו נהנה מהקודש. הוא לא אוכל קודש, הוא לקח פרי ואכל אותו, בלא ברכה, הפרי הזה לא היה קודש, ואף על פי כן הוא מעל, כי הכל שייך לריבונו של עולם. הכל שייך, כל הבריאה כולה, הכל שייך לריבונו של עולם. גם מי שיש לו דברים שזה ברשותו ובבעלותו הממונית, הוא רוצה ליהנות מהם, הוא צריך לברך. ואם הוא לא מברך, הוא מועל. הוא צריך לקבל רשות, להשתמש בדברים של, שהכל שייך כביכול לריבונו של עולם. הווה אומר, שאדם שהוא נודר, אז הוא אומר, אני אוסר על עצמי, בלשון של נדר, אני את הפירות הללו, הם יהיו קונם, או יהיו אסורים עליי, ואז נוצר כאן נדר. אז כשאדם אומר את הדבר הזה, הוא כאילו, הוא לא רוצה ליהנות מהם, זאת אומרת, מפריש את עצמו מהם, הם נשארים ברשות גבוה. אז מועד. יש בזה גדר של מעילה. אמנם אני לא נכנס עכשיו לפרטי ההלכה, כי המעילה בקונמות יש רק כשהוא אוסר על כל העולם, ולא רק אוסר על עצמו, זה פרטי הדברים. אבל כל פנים אנחנו רואים שהנדר הוא יוצר מציאות. נדר זה איסור חפצה. הוא יוצר מציאות, החפץ הזה עכשיו השתנה. הוא חפץ אסור. יש בו צד של איסור. כלומר, לאדם כוח, יש כוח של יצירה, כוח של עשייה. התורה נתנה לו כוח. זה למדנו אם כן מכאן את כוחו של האדם, כוח הדיבור, ועוד נרחיב. אבל אני רוצה מקודם לומר, הגמרא אבל אומרת לנו, נכון, אדם יכול לנדור, ואם הוא נדר, אז הוא חייב לקיים את נדרו. וכל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו. אבל אם אדם, אבל זה לא נכון לנדור. ואמרה, אומרת הגמרא, כל הנודר כאילו בנה במה. והמקיים אותו כאילו הקריב עליו קורבן. ומה זה כאילו בנה במה? אז רש"י והמפרשים, חלק מהמפרשים מפרשים, זה כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות. כשיש במה גדולה, כשנבנה בית המקדש, אז נהיה איסור במות. ואם אדם נדר, אם אדם נדר ובשעת איסור הבמות, זאת אומרת, הוא מנה במה, אז הוא עובר איסור גמור, כי עשה שחוטי חוץ, אם אני, אדם מקריב בחוץ, מחוץ לבית המקדש. והמהר"ל מדבר על זה בחידושי אגדות על מסכת נדרים, בפרק שלישי, אומר המהר"ל, מה זה כאילו בנה במה? פירוש, כי הבונה במה הוא פורש עצמו מן הכלל, לעשות אליו במה מיוחדת, וככה נודר דבר, הוא פורש עצמו מן הכלל. שאם אוסר עליו היין, הרי לכל העולם היין מותר, ולאו היין אסור, הרי הוא פורש עצמו מן הכלל, ולכך נחשב כאילו בונה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליו קורמה. כי הנדר הוא התחלת הפרישה מן הכלל, וכאשר מקיים הנדר, הרי כאילו הקריב עליו קורבן בשעת איסור הבמות, שזה לגמרי פרישה מן הכלל. תראו, אדם נודר ורוצה להיות פרוש, והוא מרגיש שהוא נמשך לכל מיני דברים חומריים, והוא רוצה, הוא נודר על עצמו, הוא עושה על עצמו. יש לו כוונות טובות. כאילו בנה במה. אתה עושה לך הלכות חדשות, שהן לא הלכות של כולם, אתה יוצא מן הסדר, יוצא מן הכלל, לטובה לכאורה. גם זה לא נכון. גם לצאת מן הסדר לטובה, גם להיות שונה מכולם לטובה, זה לא נכון. אדם רוצה לבנות במה, יש בבית המקדש במה, במה גדולה, וכולם עובדים בבית המקדש, ואדם רוצה להוסיף עוד, הוא יעשה לו בבית במה נוספת, והוא מקריב על זה קורבנות לשם שמיים. חלילה וחס. אתה פורש את עצמך מן הכלל. הכלל צריך, הוא עובד את השם, ריבונו של עולם בחר בכלל ישראל שעבדו את השם. ואדם רוצה לעבוד את השם בצורה שונה, בצורה שמבדילה אותו מאחרים, זה אסור, זה כאילו בנה במה. והגמרא מוסיפה עוד, אמר שמואל, כל הנודר, אף על פי שמקיימו נקרא רשע. כלומר, הוא בסדר, הוא לא עבר שום איסור, הוא בעצם קיים את הנדר, אבל הוא נקרא רשע. שוב פעם, מסביר רשע זה מי שפורש מן הסדר הנכון, פורש מן היושר, וזאת אומרת שאדם הולך בדרך מיוחדת, פורש מן הציבור לשם שמיים, זה התורה לא רוצה את זה. ברמרה, במסב, בירושלמי, אז משמע שיש פירוש אחד, שאילו כאילו, כאילו בנה במה לעבודה זרה, אדם נדר, אז היא כאילו בנה במה, לא בנה במה לשם שמיים בשעת איסור הבמות, אלא בנה במה לעבודה זרה. כלומר, הוא הולך לכיוון אחר, לא בכיוון של שהתורה אומרת, והוא בעצם עושה זה לשם שמיים. אז זה כאילו עובד עבודה זרה. אל תעבוד אחרת ממה שאתה מסתוות. יש כאן הדרכה של התורה, שהתורה אומרת, כולם צריכים לעבוד מיחד את השם. ולא לפרוש מן הציבור, אלא במקרים חריגים, שאדם באמת לא יודע באיזה אופן הוא מתגבר על יצרו, ואז הוא צריך לחזק את עצמו בצורה מיוחדת, וזה צריך לזכור שזה מצב חריג, כמו נזיר, זה, יש לזה מקום. בשביל זה התורה נתנה את האפשרות הזאת. אבל לא כסדר, לא כשיטה, שכל אחד יבחור לו דרך מיוחדת, ויעשה לו איסורים מיוחדים, זה התורה שוללת את זה, זה דבר שלילי. כל הנודר כאילו פורש מן הציבור. אני רוצה להביא לפניכם את דברי המהר"ל. המהר"ל, לא רק, זאת אומרת, גם קודם הזכרתי את המהר"ל, אבל יש, בתור שלי, יש מהר"ל על הלכות נדרים. והמהר"ל מוסיף עוד כמה מילים כאן, שזה מעצים יותר את הבירור של הדברים. אומר המהר"ל, נראה דאחי מדמינן לי לבונה במה, כי הבונה במה עושה לו קדושה בפני עצמו. הוא פורש עצמו מן הכלל, ובזה אביד איסור ועושה פגם לאילה. כאמור, ויהי בישור ומלך בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אומר, מפרש רש"י על הפסוק הזה, כשאתם מתאספים יחד באגודה אחת, ושלום ביניהם, אז יתעלה מלכם, ולא כשיש מחלוקת ביניהם. על כן, ובזה ידור למלכיהם, כלומר ברוב עם, הדרת מלך, ורצה, כשיש אגודה אחת, אז יש ידור, ולא חס ושלום להפך, הוא פירש עצמו מן הכלל, ועלינו וכיוצא בהם נאמר, לא תסור ימין ושמאל, רק בדרך המישור ילך. כלומר, ראי בישורון מלך בתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. כשכולם עובדים ביחד באותה דרך, זה כבוד שמיים. וכאשר אדם, כל אחד, אדם מפריש את עצמו מן הכלל, זה נגד רצונה של התורה. כמו שאמרתי, זה רק במצב חריג, לרצה מן הכלל, באופן זמני, שאדם מרגיש שהוא צריך להתחזק, ויש לו חולשות, הוא יודע שאם הוא ידור, אז הוא יחזיק את עצמו, ובלי זה קשה לו להתגבר, אז יש לזה מקום, אבל גם כן לא לתמיד, אלא עד אשר יתחזק בכוחותיו, כי עבודת השם צריכה להיות ביחד. אני הסברתי פעם, שאנחנו רואים שהלכות, בסוף בספר ויקרא, אחרי התוכחה, שזה לכאורה צריך להיות סוף הספר, אחרי כל המצוות וכו' וכו', והקדוש ברוך הוא אומר, בחוקותיי תלכו, וכו', ואם לא תלכו, רוצה שנלך עליו, זה היה לכאורה צריך להיות הסיום. אבל אחר כך באים ללכות אם נדרי הקדש, אם אדם מקדיש, אומר את עצמו וכמה סוגים של נדרים שם, למה זה בא אחרי זה? כאילו להגיד זה חוץ לתחום, זה בעצם זה לא הסדר. הסדר הוא לקיים את המצוות ביחד עם כלל ישראל, ולא לצאת מן הסדר. אז יש כאן הדרכה מאוד מאוד חשובה בעניין הזה. אמרתי שכוח הדיבור אנחנו רואים כשאדם מקדיש, כשאדם נודר, אבל לא רק כזה. חכמינו זכרונם לברכה אמרו שכל דיבור שאדם מדבר יש לו משמעות, וצריך לכן אדם לשמור על דיבורו. ברית קרוטה לשפתיים. אדם מדבר ואחר כך הדיבור הזה פועל. אני אביא הגמרא במסכת מועד קטן מספרת לנו שפנחס, אחיו של שמואל, הוא ישב, היה אבל, ושמואל בא לנחם אותו. אבל הוא רואה שהאבל, אחיו, הוא מגדל ציפורניים. אז אמר לו, למה אתה מגדל ציפורניים? מותר לה, מותר לגזור את הציפורניים גם באבילות. אז האבל אמר לו, אילו היית אתה אבל, היית גוזר את הציפורניים? אבי כשגגה יוצא מפי השליט, אחר כך שמואל נהיה אבל, ופנחס אחיו בא לבקר אותו. אז כעס עליו שמואל, אמר, למה אמרת אם אתה תהיה אבל? הרי אתה לא יודע שברית קרוטה לשפתיים? ושזה פסם גרם שבאמת ככה נתקיינו הדברים שהוא נהיה אבל. ומאיפה מביאה הגמרא את הראיה שמה שאדם מדבר, זה, יש לזה השפעה, זה פועל, שנאמר, שבו לכם פה עם החמור, ואני וענה מלכת כה, ונשתחווה ונשוב עליכם. הרי זה לא היה בתוכנית שאברהם ישוב יחד עם יצחק, אבל כך אברהם אמר, שבו לכם פה עם החמור, אמר לשני נערם, ואני וענה מלכת כה, ונשתחווה ונשוב עליכם. בסוף ככה זה התקיים. ברית קרוצה לשפתיים. צריך זהירות. אז אני אומר אדם עכשיו על פי מה שאנחנו אומרים, אני לא ראיתי שכל פעם שכל דיבור הוא פועל. הדיבור יש לו כוח, אז לפעמים הוא צריך להצטרף עם עוד איזו סיבה, והוא מכריע את הדבר. יכול להיות שבלי הדיבור זה לא היה קורה. אבל זה לא אומר שרק הדיבור בעצמו פועל, זה תלוי כבר בכוחו של הדיבור, לפעמים כן, אבל יש כוח מסוים לדיבור שיכול עוד להוסיף עוד השפעה על המציאות, ולכן אדם צריך להיזהר בדיבורו. ויש כמה דוגמאות שהגמרא מביאה. אני אביא עוד דוגמה. הגמרא בסנהדרין בדף קוף ב' אומרת, ברית קרוטה לשפתיים. יהוא, המלך יהוא, הוא רצה להרוג את כל עובדי הבעל. אז הוא התחכם ואמר, שהוא יעבוד את הבעל יותר מכולם, ולכן כל עובדי הבעל מתאספים עכשיו, מתכנסים למקום אחד, ביחד לעשות, לעבוד את הבעל וכו' וכו' וכו'. הוא אמר בלשון כזאת, כדי להערים עליהם, כדי שכל עובדי הבעל יבואו. ואכן כולם באו, ואז הוא הרג את כולם. הוא רצה לבטל את עבודת הבעל. אבל הוא אמר בלשון כזאת, הוא אמר בלשון שהוא גם יעבוד. ואחר כך הייתה לזה מזה תוצאה שלילית על פי הדיבור הזה. זאת אומרת, הוא התכוון מאוד מאוד לטובה, אסור לאדם לדבר דיבורים שהם פועלים. אם הוא אומר שהוא יעבוד את הבעל, אז זה אסור. אחר כך יש לזה תוצאות רעות. והגמרא אומרת, בזוהר כתוב על הפסוק, אם ככה את עושה לי, הרגני נערוג ואל ירא ברעתי. אומר הזוהר, אסור לאדם בשעת רוגזו לקלל את עצמו. שרי כמה עומדים לקבל ממנו מילה זו. כלומר, זה כאילו המילה הזאת נחטפת ואחר כך היא פועלת. ומיד נאמר, הוא אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ואלדד ומידד אמרו שמשה יאסף אל עמו ויהושע יכניס את ישראל לארץ ישראל. אחרי שמשה אמר את הדברים הללו, באה נבואה של אלדד ומידד על מותו של משה שהוא לא יכניס לארץ ישראל. זאת אומרת, זה התאריך זהירות בדיבור. אני רוצה רק לסיים במילים האלה. מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. אם דיבור שלילי הוא פועל כל שכן וכל שכן וכל שכן וכל שכן, שדיבור חיובי הוא פועל. ושאדם מדבר דיבור חיובי על עצמו, על אחרים, הדברים האלה פועלים. וכשאדם עוסק בתורה, הדיבור שלו יוצר יצירות גדולות ונפלאות. לדעת שדיבור זה כוח חשוב יותר מהמעשה. טבע אנשים לא לחשוב ככה. במעשה זה ממש מציאותי. דיבור זה אוויר, זה הבל. הבל הבלים. אבל לא כן הדבר. הדיבור זה כוח, זה כוח רוחני. הוא יותר חזק מהגשמיות. הוא פועל מאוד מאוד מאוד. לכן הפה של האדם, שזה עיקרו של האדם, צריך להיות מאוד שמור מדיבורים שאינם ראויים, ולהיות תמיד מלא בדיבורים טובים, חיוביים, ודברי תורה ודברי קדושה, והם פועלים פועלות גדולות ועצומות. אני רוצה לברך את כולכם, בעזרת השם, שהתקופה הזאת, המאתגרת מאוד, תהיה תקופה בונה, תקופה מחזקת, תקופה יוצרת, ונזכה בקרוב להיפגש פנים אל פנים, ולהמשיך את אור התורה, אור התורה המיוחדת שלנו, אור תורתו של מרן הרב, שאנחנו משתדלים להמשיך אותה, ולהוסיף עוד אורה של תורה, שנזכה מיחד מתוך ההתחזקות וההתעלות הרוחנית הזאת, ונראה לי, גם לישועה מהמציאות הקטנה הזאת, ומתוך כך ישועה השלימה שנזכה לה בקרוב במהרה בימינו. שלום לכולם, כל טוב, להתראות.